אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות בכאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי בהתבודדות השבועית שלנו תוך בטן המציאות חברנו, מיודענו, ההיסטוריון ובעל הטור בכלכליסט דור סהרמן.
שלום שלום יאיר.
היי דור.
אהלן אהלן.
אני שמח שאתה פה, אתה יודע, כאילו השיחה שלנו כמו תמיד כדרך השיחות בינינו תנוע במרחבים האלה של פוליטיקה וחברה וכלכלה קצת אולי ודימויים וכולי וגם תרבות, אבל אני רוצה לפתוח את הדיבור שלנו, ואתה רצית לפתוח את הדיבור שלנו ואני מצטרף לרצון שלך יותר נכון, במישהו שמת השבוע, הלך לעולמו השבוע, מוריס אלמדיוני, שהוא פסנתרן אלג'יראי במקורו.
אלג'יראי, צרפתי, יהודי, ישראלי.
שהגיח לחיינו מתישהו באמצע, ב-2010,
2000
בישראל, כן, הוא עושה לי
על ישראל. אני לא
הכרתי אותו לפני. גם אני לא. אני מרגיש שהוא הגיח לסיפור הישראלי בשנים האלה, ואיכשהו משהו בנוכחות שלו, הוא היה אדם מבוגר, הוא נפטר בגיל 95,
אני חושב. גיל גבורות.
כן, הוא היה אדם מבוגר, אבל איכשהו משהו בנוכחות שלו נתנה בעיניי כמעט לגיטימציה לדברים שעד אז לא היה להם לגיטימציה. כלומר, הוא הגיע עם איזשהו רקע של מוזיקת עולם ופסנתרן ג'אז, ודברים שהייתה נטייה לשייך אותם למרחבים סוציולוגיים מסוימים, אני יודע, בסיפור הישראלי, ופתאום משהו בו אפשר איזה מעבר לשיחה שאומר, אנחנו מכירים אותה בכל מיני צדדים, אבל יש משהו בנוכחות שלו שאפשרה אותה, את הדבר הזה של איכותי, אבל אנדלוסי, איכותי, וזה, וכאילו, הערבוב הזה, אני חושב שיש לו תפקיד מאוד מרכזי
הוא,
שם.
כן, הוא הכניס, כלומר, בעיניי, כשמעט נחשפתי לאלמדיוני, זה היה לפני בערך 10 שנים, משהו כזה, היה באמת את מהומת פסטיבל הפסנתר, ככה הוא עלה לכותרות, נראה לי, שהוא הגישו לו שוב בקשות, כן. פסטיבל פסנתר דחות, ואז קובי אוז התערב לטובתו, ואז נחשפתי לאיש הזה, והתחלתי להזין, והוקסמתי כי גם לאפילו מוזיקה אנדלוסית איכותית, יש לזה קצת לפעמים משהו נורא כבד. אתה כאילו עכשיו יושב, מקשיב, ויש כל מיני מונחים כאלה, רבעי טונים וזה, שאני לא מבין בזה דבר וחצי דבר, וזה נורא כבד, זה כאילו נורא איכותי, אבל זה נורא כבד. ואצל אלמדיוני יש פשוט איזה גרוב מזרחי ג'אזי, זה כיף להזין למוזיקה שלו. זה לשים את זה ברקע נגיד ולעבוד על משהו וזה, זה תענוג, זה כיף כל כך. והוא שר לפעמים קצת צרפתי, קצת ערבית, קצת אפילו עושה פיפלי פאפה, כאילו הוא הראה שזה יכול להיות באמת כיף, זה יכול להיות איכותי ופופי ומערבי ומזרחי, וכן, לא רק שאתה יודע, הוא גם מגיח לחיינו כישראלים בשלב מאוחר, אבל גם בכלל בדיוק קראתי השבוע, אפילו הקריירה העולמית שלו התחילה יחסית בגיל מאוחר, סביב גיל 50 בערך. כן, הוא התחיל את האלבומים הראשונים שהוא הקליט בסוף שנות ה-70 לדעתי, שהוא כבר אדם בן 50. לקח לו הרבה זמן
להבשיל
וזה, ויש פה איזו אמירה יפה, נראה לי גם על הבשלה מאוחרת והצלחה והכרה, ואני מאחל לכולנו לעשות כאלה דברים יפים בגילאים מבוגרים.
לחלוטין. אני רוצה דווקא גם להתמקד באמת בצד הזה של שכאילו הוא קצת נזנח בשיחה הישראלית, בטח אחרי השבעה באוקטובר ועוד לפני, וזה באמת המרחב הזה, המרחב המזרחי, אפרופו הגשת בקשות לפסטיבל הפסנתר בלי לענות, דבר שהפסטיבל הפסנתר במקום אחר לגמרי, אבל השיחה הישראלית הייתה גם במקומות האלה, וכאילו אני רוצה לסמן דווקא את אלמדיוני כמישהו שבסופו של דבר עם כל הדיבורים הגדולים וההוה על מזרחיות וכל הדברים האלה, לא קיבל באמת מקום לא רק במיינסטרים הישראלי, אלא הוא לא נהיה דמות בתוך הדבר הזה, כי היה בו משהו הרבה יותר מורכב. כלומר, כל מה שדיברנו עכשיו, וזה הדבר שאני רוצה לסמן, כי אני מרגיש בדיוק התארחתי השבוע באיזה פודקאסט אחר, ששאלו אותי, שדיברו על החזון ועל העתיד וכל הזה, ואני הרגשתי שדיברתי על זה שם, להילחם על המורכבות זה אחד המלחמות הכי חשובות כרגע. דווקא הדבר שפספסנו, ואנחנו מפספסים הרבה פעמים, ועוד מעט נדבר אולי על חוק הגיוס, אני חושב שזה גם נמצא קצת שם, אנחנו בעצם מוותרים על המורכבות של הסיטואציה, ומנסים להכריע בכן לא, בשחור לבן כזה. ואנשים כמו אלמד יוני לא נכנסו לקטגוריות האלה, וממילא היו יודעי חן שהכירו אותם ושמעו אותם וראו את ההופעות של ה-200-300-400 איש, אבל זה לא הצליח באמת להציע אפשרות אחרת לקיום אנדלוסי, מזרחי, ים תיכוני.
של תנועה בין חופי אלג'יריה לחופי צרפת לחופי ישראל.
בדיוק, שהוא לא נכנע לאיזשהם קטגוריות חיצוניות של פוליטיקה שרוצה לכפות עליך צמצום כזה שבעיקר משטיח ולא תורם, אני חושב, לשום דבר. כזכור לך, אנחנו תמיד מסיימים את הפתיחה באיזה שיר, וחשבתי כאילו, ידעתי שנדבר על אלמד יוני, וחשבתי איזה משורר יכול, בעיניי מתכתב עם אלמד יוני, ונזכרתי במשורר, נזכר בו לא מעט, משורר שאני מאוד מאוד אוהב, ישראל פינקס, חתן פרס ישראל, שהוא, גם הוא אני חושב, העמדה שלו בתוך עולם השירה הישראלי, היא כזאת שקשה למקם אותה, כי הוא באמת ים תיכוני, הוא לא מזרח תיכוני, כן, הוא ים תיכוני, הוא נע בין העולמות, הוא מחזיק תרבות שהיא הרבה יותר מורכבת, כזאת שגם השירה הישראלית אני חושב פעם לא ידע איך להכיל עד הסוף, ואני רוצה לסיים ככה את הפתיחה שלנו בשיר שלו, שנקרא רומא, 50 שנה אחרי. הקרב על מערכת הרגשות ואופן הצגתם הסתיים זה לא כבר. ועתה אנחנו בוחנים את השלכותיו ומנסים לשקם את ההריסות. המילים לא נשאו את שאמורות היו לייצג. העמוד של טריאנוס עומד עדיין על טילו. המדרגות הספרדיות שחוקות ומתונפות כבעבר. חיות הטרף שהובאו לקוליסאו מכל קצווי הקיסרות נטבחו מזמן. צחנתן עודה באוויר. רק אנחנו זקנו ב-10, 20, 30 ו-50 שנה. מתי יחדל הרעש הזה באוזניים? כמה פעמים אפשר עוד לשמוע את זה, ולשם מה?
הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא באמת נושא מאוד מאוד בוער בימים אלו, הנושא של גיוס החרדים, בזמן שאנחנו עכשיו גם מקליטים לא ברור איפה זה עומד, מבקשים דחיות מבית המשפט, עד שיש איזה מועד... שזה מצחיק, רק יש כאילו מועד שבית המשפט קבע שבו זה יפקע, ואז כאילו all hell broke loose, אבל כאילו כן. זה משהו מאוד בירוקרטי המועד הזה, כאילו אנחנו יושבים פה על משהו הרבה יותר גדול מהדבר הזה. ובאמת...
שזה אגב דבר מדהים, איך בסוף כל הסיפור פורמליסטי, שבעצם השאלות הן שאלות אולטרה מהותיות, על כל הסיפור הישראלי והיהודי ועל החיבור ביניהם.
כן, ובסוף עתירות לבית משפט, שקובעות לנו את השיח הזה שאיך שהוא, שזה כמובן מה שיפה בשגדולות, מתלכד כמובן עם האירועים הגדולים של השבעה באוקטובר, נכון. והצורך בכוח אדם נוסף למשימות המורכבות של צה"ל. תחיל שם כל פרשן ביטחוני, לא עלינו. אבל הנושא של גיוס חרדים הוא באמת נושא מאוד מעניין, משום שאני חושב ש... רובנו, או רבים מאיתנו, אני אגיד על עצמי ועל עוד רבים אחרים, באמת עד השבעה באוקטובר, הייתי באיזושהי דעה של באמת, עזוב אותי מגיוס חרדים, זה נושא של העבר, זה לא רלוונטי, הם לאט לאט נפתחים, צריך לעודד את זה, צריך לחשוב על עניינים של חינוך, של כלכלה, אלי ביטן, מיודענו מדבר על זה הרבה באמת. שם זה הדרגה הגדול, זה הסיפור הגדול, ולצבא הם התחילו כבר, חלקם מטפטף בהדרגה, ויש לנו את, התחושה הייתה שיש לנו את הזמן לשינויים הדרגתיים, כן. ואז פתאום אנחנו גם מציאות של 7 באוקטובר, גם עתירות לבתי המשפט, וברור לנו שיש פה שאלה גדולה שאי אפשר למרוח יותר. המילה שחוזרת לי שוב ושוב, אני גם כתבתי עליה השבוע במוסף כלכליסט, באמת זה המילה הזו שנקראת פטור. נדמה שיותר מהגיוס, השאלה האמיתית הרי היא שאלת הפטור. כן. כלומר, כמה באחוזים יהיו בעצם פטורים בסופו של דבר, בסופו של התהליך הגדול הזה, ושם אני חושב, זה המילה הכואבת. כי פטור, ברמה העקרונית שלו, אתה מקבל פטור הרי תמיד ממשהו שהוא חובה, אבל בתכלס הוא לא כיפי, כן? ממה יש לנו פטור? יש לנו פטור לאנשים מסוימים יש פטור מתשלום מס, כן? פטור מעמידה בתור, כן? וכל מיני דברים כאלה, אפילו וזה נתפס כמשהו שהוא חיוני אבל מצד שני, כן? מי שיש לו פטור זה לכאורה מוצדק, כי הוא מרוויח פחות כסף, כן. כי יש לו מגבלה גופנית או קוגניטיבית מסוימת. כן, הפטור הוא חשוב, הוא מאפשר את השוויון המהותי בין בני האדם. כן, כי לא כולנו אותו דבר, אנחנו לא מרוויחים אותו דבר ולא נולדנו אותו דבר. אבל בעגה הישראלית, פטור, כמו שרובנו תופסים אותו, הוא מילה נרדפת לקומבינה.
כן.
במיוחד אגב, בתוך השיח הצהלי, אתה משיג פטור, אתה מתארגן על פטור. איזה ביטוי יפה זה, מתארגן על פטור. זה ממש כאילו הרעיון הזה, כן, לסקתי פטור זקן, כן? כי לא כי אני דתי, אלא לסקתי פטור זקן, באיזושהי קומבינה. יש לי פטור ממטבחים, פטור משמירות, כן? בעגה הצהלית, באמת, לקבל פטור זה איזשהו פרס. זה שחקן שיודע לשחק את המשחק בתוך המערכת הקשוחה הזו. ולכן כשאנחנו מדברים על הפטור של החרדים, אנחנו חושבים על זה תמיד במונחים האלה.
של הקומבינה.
של הקומבינה, שכאילו הם מנסים להתארגן על הפטור. כאילו, וזו שאלה מעניינת, כאילו, על מה מגיע, אם מגיע לחרדים פטור ובאיזה היקף, ומה אמור לשקף הפטור הזה. כי יש באמת איזשהו שיח שאומר, מי שמגיע לו פטור מבין החרדים, זה אולי צריך להקביל את זה באמת לפטור, לחצי פטור שניתן לספורטאים מצטיינים.
כן,
שהעילית שבעילית מקבלים תנאי שירות, הם לא עושים כמעט שירות צבאי, הם עושים איזה רבע שירות, לסמן שהם עשו, והם מביאו את הכבוד בהיבטים אחרים. ובסיס זה אפשר אולי לפתור גם כמה תלמידי חכמים, עילויים גדולים שיביאו כבוד ומחלה למטור.
אולי כאילו אני אתחבר מפה, כי אני חושב שמלכתחילה הרעיון של הפטור לחרדים, אני חושב שדיברנו על זה גם, בדעתי, אני ואתה באחת התוכניות, כן, זה כנראה עלה פה בכל מיני צורות אחרות.
אנחנו בלופ אינסופי.
לגמרי. הוא מיסודו קומבינה. כלומר, הוא קומבינה לא במובן, הוא לא קומבינה במובן הזול של המילה, או במובן הרדוד של המילה. הוא קומבינה במובן שהוא מלכתחילה עסקה, שהמדינה, מדינת ישראל, החילונית, שניסתה להקים פרויקט שהוא פרויקט עד היום, הוא פרויקט לא ברור, כן, של מדינה חילונית המושתתת על המצדיקה את עצמה בכלים דתיים.
נכון.
אוקיי, מה שפרופסור קרקוצקין קרא לו, אלוהים לא קיים אבל הוא הבטיח לנו את הארץ, בדיוק. נכון? המדינה הזאת היא עשתה עסקה עם אולי הזרם הכי מוחצן של היהדות. הוא לא מייצג את היהדות, והוא לא היהדות, אבל הוא הזרם הכי מוחצן של היהדות. כשהעולם מדמיין יהודי, הוא מדמיין את החרדי.
כן, אולי צריך לומר אגב, למעזים, כלומר, הרקע לכל אותו הסדר מראש של בן גוריון עם החזון איש, הרקע הוא באמת עוד לפני קום המדינה. כלומר, מגיעה לפה הוועדה של האום, אותה ועדה שקבעה את ההחלטה שקפתת בנובמבר, ומראיינת אישים שונים, יהודים וערבים ביישוב, כדי לקבל את ההחלטה מה עושים פה. וכמו שאתה אומר, כלומר, באים אותם גויים, ומה הם מדמיינים כשהם חושבים על יהודי, בארצות שלהם גם בוודאי, יהודי כזה עם כובע וזקן ופאות וכו', כלומר, זה יהודי, זה הדבר הכי יהודי שהם יכולים לחשוב.
אגב, עד היום אני חושב, זה לא רק ברמה, עד היום יש ייצוג ליהודי, שאנחנו כישראלים, אגב, נוטים להתכחש אליו, לא, כולם יהודים ויהודים שונים, וזה נכון, אבל ייצוג הוא אף פעם לא התגלמות של כל הדברים, אלא הוא מייצג משהו.
נכון.
ובמובן הזה, הקומבינה היא, הייתה הניסיון של בן גוריון, הבנה מאוד עמוקה שלו אגב, ומפוכח, תמיד מציגים את זה, כאילו בן גוריון עשה איזה חסד, עשה איזה ג'סט על החרדים, הוא לא עשה ג'סט על החרדים, הוא הבין משהו מאוד יסודי על מערכת היחסים הזאת, הכמעט בלתי אפשרית, והוא הבין שהוא צריך לרכוש את החרדים בעצם, וזה מה שהוא עשה, הוא עשה איתם עסקה שבה הם, אני יודע מה, נתנו לו, הכירו לו, נתנו לו בחכירה את הייצוג הזה, את היכולת לדבר עליו, את היכולת שלהם להתקיים פה בסיפור, אוקיי? והוא בתמורה קיבל את הדבר שהוא הכי רצה, מה שהוא אמר ללייבוביץ' בציטוט הידוע, אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה. הוא קיבל את השליטה של המדינה, שכל המהות שלה הרי להציע אלטרנטיבה ליהדות ההיא, כן, לייצר יהודי חדש, עליק שבא מהים, כל המהלך הזה, הוא קיבל את השליטה ביהדות ההיא, כדי לייצר את הדבר וכדי לייצר את המהלך. ולכן אני חושב אגב, שכל הסיפור של הפטור חרדים, של שוויון בנטל, שאני אישית מאוד בעדו, ואני חושב שצריך להיות שוויון בנטל וזה ברור, יוכל להתקיים רק אם תהיה הפרדה דת ממדינה. כלומר, כל עוד הדבר הזה לא יקרה, אז כשהחרדים אומרים, אנחנו נעזוב את הארץ, והיו כאלה שזלזלו באמירה הזאת, וצקצקו, ואמרו, טוב, תעזבו, נראה וכולי, אני רק מדמיין את התמונה הזאת, שנראה קהילה אחת של חרדים, שאומרים, אנחנו במדינת היהודים לא יכולים לחיות, יש גזרות שמד עלינו כיהודים במדינת היהודים, זה השמטה כל כך יסודית, של ההצדקה של הפרויקט, שוב אני חוזר למה שאתה דיברת על אנשי האום ההם, אבל זה בעצם עד היום, שהסיפור הישראלי כמו שהוא היום, ביומרה שלו הזאת להיות מדינה יהודית, עם כל מה שזה אומר, לא יכול להחזיק את זה, אין באמת אפשרות כזאת להתקיים, אלא אם כן מדינת ישראל אומרת, אנחנו מדינה ישראלית, וישראלים כולם חייבים בגיוס, ויש ישראלים כאלה וישראלים כאלה, ואנחנו לא מתיימרים להחזיק איזה משהו יהודי גדול. אנחנו מדינה שיש בה יהודים, אנחנו מדינה של יהודים שמקיימים חיים כיהודים, אבל אנחנו לא הייצוג האידאי הזה שנזקק לברית הזאת עם החרדים, כדי בעצם לייצר את ההצדקה הכי בסיסית.
נכון, ואגב אני חושב על שלב נוסף בקומבינה הזו, כמו שדיברת עליה יפה מאוד, והשלב הנוסף, כלומר, בדרך כלל אנחנו נוטים באמת לחזור אחורה לבן גוריון, אבל היה פה עוד שלב. והשלב הזה הוא הענק השני המקביל אליו, שהוא מנחם בגין.
נכון.
שהוא מייצג את השלב הבא באותה ברית או קומבינה, או שותפות אפילו אם תרצה של ישראלים עם החרדים, כן? בימיו החרדים נכנסים לקואליציה, שזה גם מהלך חשוב ומשמעותי, והם כמעט לא יוצאים ממנה מאותו רגע. כלומר, ברגע שהם נכנסים, הם...
כן.
לרגעים בודדים נמצאים בחוץ. וזה גם שלב משמעותי מאוד גם
ב... הבדל בין בגין לבין גוריון, אגב, שאני חושב שבגין באמת סנטימנטל.
נכון.
היה מחובר שוב לחרדים כייצוג של היהדות.
כן, בגין תמיד אמר, אני ראש ממשלה בסגנון יהודי, והוא הולך לכותל. הדימוי הזה של המנהיג שהולך לכותל, זה דימוי שנולד אצל בגין. בגין הוא זה שעשה את זה, שהיום נראה לו אגב מאוד טבעי והגיוני, אבל זה יציג כפה שגרים, והוא מייצג באמת עוד איזשהו שלב שנראה לי באמת עוד יותר יקשה על אותה הפרדה הנדרשת, אני מסכים, ושוויון בנטל, והרבה מאוד שאלות שיוצאות מזה.
אגב, צריך להגיד, בעיניי, למה אני כל כך אוהב את הסיפור של הלייבוביץ' ובן גוריון? כי הוא מייצג עוד שכבה שאנחנו שוכחים אותה, אני חושב, האנשים שהיהדות חשובה להם שוכחים אותה, והיא שבסוף היהודי הדתי רצה את ההפרדה דת ממדינה, והיהודי החילוני לא רצה את ההפרדה דת ממדינה, באופן מלא, ואני באמת חושב ש... לייבוביץ' הבין את המחירים שהיהדות משלמת על החיבור הזה. והיהדות משלמת, אתה יודע, אני חושב הרבה אותי. בתקופה האחרונה, בדיוק סיימתי לראות איזו סדרה שבעצם ניסתה לשזור בין הביוגרפיה של מלקום אקס לביוגרפיה של מרטין לותר קינג.
Okay?
והיא עשתה מהלך כזה של שניהם, באמת יש כמובן הרבה קווים מקבילים וזה, אבל הדבר שככה, אתה יודע, הכי מעניין בעיניי בהקשר של השיחה שלנו, שניהם היו אנשי דת. כן, שניהם היו אנשי דת, שפעלו דווקא בגלל ההפרדה דת ממדינה, הם יכולו להיות מנהיגים חברתיים משמעותיים, וכשאנחנו מדברים על יהדות ארצות הברית, אנחנו מדברים על אשל,
שהולך
יד ביד עם מרטין לותר קינג, אז הוא איש דת שעושה את זה, והרעיון הזה של אנשי דת, שהם לא פקידים באיזשהו ממסד של המדינה, אלא הם אנשים שמעצבי מציאות, זה מה שכל כך הפחיד את בן גוריון, הכיר את ההיסטוריה של הנביאים וכולי, אבל זה העוצמה הגדולה שהיהדות תמיד הייתה לה, אנשי הדת שלה היו כאלה שעיצבו מציאות ועולם, וזה מה שאיבדנו בחיבור הזה, והיהדות במובן הזה, אני חושב שכל אדם שהיהדות יקרה לו, באמת צריך לשאוף למקומות האלה. אם אתה ראש ממשלה יהודי, כמו שבגין אמר, אתה צריך לשאוף להפרדה דת ממדינה. וראש ממשלה לא יהודי או כזה, שרק משתמש ביהדות, הוא זה שמשאיר את המדינה ואת הדת מחוברות. זה ככה, אני חושב שצריך למרקר את זה, כי תמיד התפיסה היא הפוכה בתוך הדברים האלה.
נכון.
אני רוצה, אולי זה בהמשך לשיחה שלנו, על ההפרדה הדת ממדינה ועל הדת והמדינה, וזה לדבר על, על משהו שעורר ככה הרבה רעש, לפחות במרחבים שלי בשבוע שעבר, וזה השער של האקונומיסט, אולי העיתון הכי חשוב בעולם, המגזין הכי חשוב בעולם, ועל השער שלו הייתה תמונה של, וזה הסוג של מדבר כזה, ותמונה מאוד חומה אפורה, עם דגל ישראל מהוע, והכותרת הייתה ישראל לבד. זה הייתה זה השער של האקונומיסט, שבסוגריים נגיד אגב שזה תמיד, זה מדהים בעיניי, באמת המקום של ישראל בתוך השיח המערבי הזה, אל מול, נכון. בדיוק קראתי עכשיו מה קורה בדרפור, שיש שם חרפת רעב בלתי נתפסת וכולי וכל הזה, אבל זה בסוגריים. כי אני רוצה לדבר על התגובה האינסטינקטיבית הייתה, שזה ביטוי לכישלון. כלומר, מהו הביטוי לכישלון? עצם הלבדיות. בואי, הנה, אתם רואים, ישראל מבודדת, ישראל לבד, זה חלק מהסנטימטים עם ארצות הברית, הוויכוח עם ארצות הברית, אנחנו מבודדים, אנחנו לבד, העולם נגדנו, נכשלנו בזה, הממשלה נכשלה, נתניהו נכשל, ישראל נכשלה וכו וכו וכו. ואני רוצה לדבר על הרעיון הזה של הלבד. כי בעולם המושגים שאני גדלתי בו, אוקיי? עם לבדד ישכון, זו ברכה.
נכון.
זו ברכה של ממש. שבאתוס היהודי, לא באתוס הישראלי, אבל באתוס היהודי, היא כוח מאוד מאוד משמעותי של עם ישראל, של העם היהודי, של הסיפור. הסיפור הזה אם תרצה במונחים כמעט טכנולוגיים, היהדות תמיד הייתה בלו אושן. היא תמיד הייתה בעולם משל עצמה, במרחב משל עצמה, עם סיפור אלטרנטיבי לסיפורים האחרים, וזה היה הכוח שלה, זה מה ששמר אותה לאורך ההיסטוריה. כלומר, הלבדיות בפני עצמה, היא בעיניי, לא הבעיה. וכשאנחנו הופכים אותה לבעיה, אז אנחנו באמת גם משטיחים את הסיפור היהודי, וגם מאבדים משהו משמעותי מהכוח שלנו. זה הדבר אחד. הדבר השני בעיניי, והוא הדבר החשוב, שעדיין הכותרת הזו מטרידה, והמצב מטריד, אבל הוא לא מטריד בגלל הלבד. הוא מטריד בגלל הסיבות שהביאו אותנו ללבד הזה. כלומר, שזה בעיניי, אני חושב, הדבר שכל המבקרים, וכל אלה שככה שיתפו את הדבר הזה, ואת השאר הזה, לא דיברו עליו. הם לא דיברו על זה שהם מיד נתקעו על הלבד, ולא דיברו על הסיבות שהביאו ללבד. כי אם למשל, ישראל הייתה לבד בעולם, בגלל שהיא מציעה איזה חזון מוסרי מהפכני שמאתגר גם את המערב וגם את המזרח, או אם היא הייתה לבד בגלל שהיא הייתה מציעה תפיסה כלכלית אחרת לגמרי, קצת כמו שבזמנו סמוטריץ' דיבר על כלכלה יהודית, אבל לא עשה שום דבר יהודי בדיוק. בכלכלה שלו. אם באמת ישראל הייתה הולכת על מהלכים כאלה, הייתה משווקת לעולם רעיון של שמיטה, אוקיי? שהיה מקומם עליה את כל סוכניות הדירוג, כי איך אתה יכול לעשות דבר כזה וכו וכו. אז זה לבדיות שבהינתן שאתה מאמין בנצח ישראל או בסיפור היהודי ובכוח שלו, היא לבדיות שיש לה מקום והיא אפילו מבורכת, היא ברכה. הבעיה שהלבדיות כרגע היא לבדיות בדברים מאוד מאוד אפלים ובעייתיים, שלא קשורים לערכים הגדולים של ה... אתה יודע, כשבובר כותב על מדינת ישראל ב-49, אז הוא מדבר על הרעיון הזה של מדינת ישראל כאור לגויים. אור לגויים בהגדרה זה לבדיות. כשאתה האור של המשהו, אתה לבד בתוך הדבר. הלוואי שהיינו לבד כי היינו אור לגויים. העניין שזה לא המצב.
בדיוק, כלומר... הסיפור פה, אגב, גם פה יחסים עם ארצות הברית וכולי, שכולם גם נורא באטרף, כאילו יחסים של נתניהו עם ביידן ומה יהיה, וביידן כל השולי, אז אני גם אמרתי, אני באמת בדעה שלא חייבים לקבל כל תכתיב מארצות הברית, יש לנו את האינטרסים שלנו, וארצות הברית יש את האינטרסים שלה, יש הרבה חפיפה, ויש גם הבדלים, וזה בסדר ומעולה שיהיו אפילו הבדלים, כאילו, ורצו שיהיו מדיניות משלנו, אבל השאלה היא, על מה אתה שורף את היחסים? כאילו, האם באמת בשמירה על אינטרס מהותי, ביטחוני, מוסרי, חברתי, או על פרש, על סתם, על משחקי כבוד, על ניסיון לאותת איזה משהו שלא באמת מאותת כלום, זו הבעיה.
לחלוטין.
כלומר, אני חושב, אגב, דיברת על לבד, ואני אשר חשבתי, אתה יודע, חשבתי על הלבדיתי של מהשיר של מרים אילן שטקליס, כן, שגם שם, אתה אמרת מאוד יפה, תתחבר לי, החוויה של לבד, כי אני אומרת, לבדיתי, לבדיתי ובכיתי, כן? עכשיו, למה הוא בוכה? למה הילד בשיר הזה בוכה? הוא בוכה לא כי הוא סתם ככה לבד, אלא כי אמא שלו אמרה לו שלום. כן. שלום, מחמדי והלכה. ואיננה ואני לבדי. כאילו, וזה כמו שהבת הקטנה שלי, כן, אם אני לפעמים אפילו יורד לזרוק את הזבל, וחוסר תשומת לב, אני לא חושב להגיד לה ביי, היא מאוד נעלבת, והיא מתחילה להיות בפאניקה, כאילו לאיפה אבא הולך, ואבא לא אומר לי שלום. זה. כלומר, ואני חושב שבמובן הזה של להבין איך הגענו ללהיות לבד, ולמה אני מרגיש דבר הזה, אני חושב שדווקא בקשר הזה, הכאב אולי שהרבה אנשים חשו פה, זה באמת הוא חושב של, לא סתם אני לבד עכשיו באמת כאיזה מצב עקרוני, אני מוביל אני לבד, אלא העניין הוא התחושה של הנטישה.
שנעזבתי.
נעזבתי. נטשו אותי.
אבל אומר, גם בנטישה, אני חושב שאם נטשו אותך, בגלל שהיית מורכב מדי, ואתה, יש לך תפיסות אחרות על המציאות וחזון פוזיטיבי אחר, אני חושב שזו עמדה של כוח.
נכון.
אם נעזבת בגלל שאתה נודניק, זה בעיה אחרת. נכון, נכון. זה בדיוק העניין. כלומר, אני מרגיש, מה שרציתי גם לסמן בדיבור הזה, זה את ה... בדוגמה, נהדר מה שהבאת על ארצות הברית, כי זה בדיוק אותו דבר, שבמקום לבוא ולהגיד, הסיבות שבגללם אנחנו עושים את היחסים עם סיבות לא נכונות, מה יוצא בשיח שכאילו מבקר את המציאות, שכל דבר שעושים בניגוד לדעת ארצות הברית הוא דבר רע.
אוי ואבוי, בדיוק.
וזה הדבר הכי גרוע, אנחנו פשוט מתפרקים מנכסינו האסטרטגיים הזהותיים, רק כדי לבקר את המציאות, במקום להיאבק על המורכבות, קצת כמו שדיברנו בהתחלה, בהקשר של אל מדיוני. הדבר הזה, זה מורכב. אני לא חייב אם תמיד תקבל את מה שארצות הברית אומרת. יותר מזה, אני חושב ש... לשמור על הריבונות שלנו מול מדינות ידידות זה חשוב לא פחות מאשר מלשמור את הריבונות מול אויבים, ועדיין לאבד את האינטרסים האלה רק בגלל דברים לא נכונים או יותר גרועים מזה, זה הדבר הבעייתי והגרוע, ואין כאילו כמעט אפשרות לדבר את הדבר המורכב הזה, אז זה נשאר במקום שבו אנחנו פשוט מתפרקים מנכסינו.
לחלוטין. איזה נושא אתה רוצה? בסוף לא אמרת.
רוסיה.
רוצה לשנות וזה.
רוסיה.
טוב, אנחנו נשארים היום מאוד בשדות הביטחוניים וכולי, אבל...
עוד לא הזכרנו את משה שרת, אבל.
לא הזכרנו את משה שרת, זה ה-go-to שלנו. היה בשבוע שעבר, כן, פיגוע גדול במוסקבה, עשרות הרוגים, דאש, המדינה האסלאמית, יש לנו כל מיני עבר כזה, כן, מי זוכר עכשיו את דאש בכלל?
מאיפה הם באו?
אבל מה אתם מתערבים בתוך כל הבלגן הזה עכשיו גם אתם? אבל דאש נטלו אחריות, וארצות הברית גם אמרה, זה דאש וכולי, אבל מה קורה עם אותו רגע? הרוסים אגב כמובן ניסו לטעון, זה לא דאש, זה...
האוקראינים
וכולי, אבל בהקשר שלנו, כלומר, יום אחרי הפיגוע, אני מתעורר, הוא פותח את פיד הטוויטר שלי, ושאני נכנס לנוטיפיקיישן, לראות מי יגיב לי, מי עשה לי, כולנו מחורים לדבר הזה, ואני רואה איזה 40 נוטיפיקיישן תגובות, ואני לא מבין מה זה הדבר הזה, ואין ספור יוזרים, בוטים רוסיים, בעברית שאילגת מעין כמוה, גם משתפים כל מיני קריקטורות אילגות, שכאילו איך רוסיה נפגעה, ושרוסיה וישראל צריכות לבנות ברית במאבק נגד הטרור ונגד אוקראינה, וזה הכל נורא עילג וגרוע ומציף, ואני מתחיל כזה לחסום, 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 לחסום. במשך יומיים רק חסמתי בוטים רוסים, שלא הפסיקו להגיב גם לי וגם לעוד המון משתמשים אחרים. כלומר, היה פה איזושהי מתקפה של חוות שרתים רוסית, שעכשיו, אני לא יודע, סביר לך שהם פנו לעוד מדינות, כן? אבל אני חושב שהיינו יחידים. אבל זה מעניין שמישהו בכלל תרח מלכתחילה בכלל להשקיע את הזמן בבוטים, להשפיע דווקא על דעת הקהל הישראלית. כלומר, הוא אמר כאילו, גם הישראלים עכשיו יוצאים בעיצומה של מלחמה בטרור, ננסה לנגן להם על זה. עכשיו, הניגון הזה הוא הרי הוא לא הגיוני משום בחינה, הרי המממנים הגדולים כרגע עכשיו של איראן, זה הרוסים.
כן.
כלומר, זה ממש עד אחד, והמשטר של אסד בדמשק קשור ברוסיה, ואני לא אופתע לגלות שהם גם קשורים לחיזבאללה בצורה כזו או אחרת. אף אחד מאיתנו לא ייפול מהכיסא כשנגלה את זה, בוא נגיד. וחמאס מתקבלים אצלם כבני בית, זוכים לכבוד מלכים שם ברוסיה. אז מה אתם מנסים למכור לי בעצם?
ומה אתה חושב שהם מנסים למכור?
אז אפשרות אחת שהם מנסים פשוט למכור כאוס, בלגן, שיהיה לא ברור, שנתחיל לחשוב, אולי הרוסים כן לטובתי, לא לטובתי, אולי אני צריך להיות נגד האוקראינים, בעד האוקראינים, כלומר, אני קורא פשוט לעשות מה שנקרא בלבלות. כי זה משהו שפוטין גם מנסה לעשות. הוא אוהב באמת לנסות ולזרוע את הכאוטיות הזו בעולם, שגם לא יהיה לגמרי ברור מי טוב ומי רע, ועל אף שאני יודע שאתה, ואני רוצה שגם זה יהיה איש של מורכבות, ואנחנו רואים לדבר מורכבות. זה חשוב, אבל חשוב להגיד שיש טוב ויש רע. ופוטין הוא לחלוטין, לחלוטין בצד הרע. אף פעם לא התחברתי לסנטימנט השמאל האנטי אמריקאי פרו פוטין שקיים בעולם הזה, שכאילו שפוטין הוא כוח נגד לאימפריאליזם הקפיטליסטי אמריקאי, אני מאמין שאפשר לבקר את אמריקה בלי לחשוב על האופציה הגרועה יותר, כאילו אפשר להגיד,
מסכים איתך לגמרי.
ופוטין בהקשר הזה אוהב באמת לנסות לזרוע את הכאוס, פתאום רוסיה היא קורבן למתקפת טרור כמו ישראל, ועכשיו לא הגיע לו אותם רוסים למות כמובן במתקפה של דאש, אבל אנחנו עדיין לא הופך אותנו לחברים או למי שעברו איזשהו משהו דומה. והניסיון הזה בכלל אגב של כל עולם הבוטים האלה של זה תמיד עובר על בלבול ועל כאוטיות, אבל זה גם תמיד עשוי כל כך רע שזה פשוט ההצפה הזו של הזבל, כאילו זה פשוט כמו אתה אומר, מה הדבר הכי טוב בלהרוס משהו, פשוט תציף אותו בזבל. זה כמו ממש, אם אני אבוא ואזרוק לך בחצה האחורית של הבית שלך, כן, אפרוק מסעית זבל, זה יהיה לך רע. אתה תרגיש, זה התחושה, זה פשוט למלא את העולם בזבל רע ורדוד, אין לזה מילה יותר קשה מבחינתי. זה גם אסטרטגיה כשלעצמה לדעתי.
מעניין. זה כאילו, אני נוטה להסכים עם הדבר הזה, אבל אני באמת, גם כשראיתי את זה ככה בלייב, וגם עכשיו כשאתה מדבר, תהיתי על על הרצון, איך אני אגדיר את זה, על הרצון כאילו גם לגייס את הישראלים פנימה לתוך הסיטואציה, אבל יותר מזה בכלל על איזשהו כמעט התקרבנות של הרוסים.
כן.
כאילו הדבר הזה היה נראה לי מאוד, כאילו התנועה הזאת שאולי מתחברת לכאוס שאתה אומר בין הרוסים כקורבן והרוסים כחזקים כל הזמן, יש הרי את ה מסימני הפשיזם של אומברטו אקו, זה בדיוק הכוחות האלה, שהם גם הכי חלשים ומסכנים בעולם וכולם דופקים אותם, אבל הם גם הכי חזקים בעולם ויש להם צצת אטום ואף אחד לא כדאי לו להתעסק איתם. והתנועה הזאת היא תנועה שהיא מתחברת לכאוס ומתחברת לזבל, אבל היא מייצרת איזה עולם חדש, כאילו אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר לנצח אותו במובן הזה. אי אפשר לנצח את החלש חזק הזה, כי הוא תמיד גם חלש וגם חזק. ואיך אתה מנטרל את הדבר הזה, זה דבר שככה חשבתי עליו הרבה, וכן חשבתי עליו, נגיד אפרופו, להבדיל אין סוף הבדלות, אוקיי? אני חושב שגם אנחנו הרבה פעמים נופלים בדיוק בדבר הזה, בלהיות חזקים וחלשים בו זמנית, וברצון כאילו להציג אופנה, עוצמה, אבל תוך כדי להציג חולשה, או לדבר על החולשה שלנו, או על כמה אנחנו מסכנים, וזה דבר שהוא בסוף עמדה שמנוונת הכי פנימה.
נכון, כן? נכון.
כי אתה בסוף לא יודע מי אתה. אפשר לדבר על הבוטים ועל הזה, אבל כאילו בסוף, אני חושב שגם כלפי החברה הרוסית רואים את זה, אגב, כשאתה קורא טקסטים אצל האנשים שעוד מתקיימים שם בתוך הדבר, אבל באמת להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אצלנו, אתה ממש רואה את התנועה הזאת של מי אנחנו, מה הזהות שלנו אל מול זה, וזה מקום שהוא, כאילו אפשר לקחת משהו מהמתקפה הרוסית הזאת, אז זה בדיוק את פתאום קיבלת השתקפות מבחוץ על הדבר הזה.
זה כמו שתמיד את התמונה שמפיצים נראה סביב יום השואה, שתמיד מורד באיזושהי חלחלה בסיסית. בעיבוד גרפי כזה רואים אסירים באושוויץ בצד הימני, ואז הם כזה הופכים לחיילי צהל.
כן.
שזה בדיוק התפיסה הזו, אנחנו גם המסכנים באושוויץ רואים את, עכשיו, אני לא מתנגד בלראות מעבר לחלון את האושוויץ, גם אני מסתכל מעבר לחלון, אני רואה את האושוויץ, זה נמצא בקולקטיב, זה. אבל להגיד כי אנחנו גם זה, אנחנו גם הצבא הכי חזק, התעסקו איתנו, זה מחלת נפש. זה מאוד בעייתי, זה מתכון לחוסר יציבות, מאוד מאוד עמוק, ושוב, זה בסדר לזכור מאיפה הגענו, ואפילו לדעת גם איזה טראומות מפעילות אותנו, כן? השואה היא טראומה שמפעילה אותנו, כן. הזיכרון היהודי הקולקטיבי בכלל של פרעות, ושזה זה קיים, וזה בסדר, אי אפשר להתנתק מזה, בטח אחרי השבעה באוקטובר. אבל אולי זה אומר גם משהו על התפיסה של אנחנו הכי חזקים.
בדיוק.
אנחנו לא הכי חזקים.
אחרי השבעה באוקטובר היה ממש שבוע אחרי או משהו כזה, היה רעיון עם מוקי צור. שפתאום צץ משום מקום ברעיון הזה. הרבה שנים לא שמעתי ופתאום ראיתי איזה רעיון איתו, אני חושב, בארץ. והוא באמת אמר שאחד הלקחים שלו מהשבעה באוקטובר זה, ואני חושב שאנחנו גם רואים את זה עד היום, זה ההבנה הזאת של אנחנו לא האימפריה שסיפרנו לנו שאנחנו. וזה בסדר, אתה לא חייב להיות אימפריה. אתה לא חייב להיות מקסימליסט בזה או מקסימליסט לצד השני. אתה יכול להיות מה שאתה.
עד רבה. בגלל שחשבת על עצמך כמקסימליסט וכאימפריה, ואני הכי חזק והכי זה, והבריון של השכונה, אז נתפסת בזמן חולשתך, נרדמת לחלוטין.
לחלוטין, אז מה הדבר הזה, כאילו ניסחת אותו מאוד מאוד נכון שלה, אנחנו לא כאלה, הוא בעיניי חוזקה מאוד מאוד גדולה, שאולי ננצל את המתקפה של הבוטים הרוסים, כדי אולי דווקא קצת להתעורר מהדבר הזה. אני רוצה להמשיך את השיחה שלנו בענייני שלום, ביטחון וחברה, מה שנקרא, ולדבר על תאריך בעיניי מאוד משמעותי בלוח השנה שלנו, שמשום מה הוא לא מצוין כתאריך משמעותי, אבל הוא כן מאוד משמעותי, וזה ה-26 למרץ 1979, שזה היה היום שבו נחתם הסכם השלום עם מצרים. רגע שהוא... כאילו נחזור ליונתן גפן ולשלום במקטרת, אבל הדבר הזה שבא במהלך לא מאוד ארוך, כן, אנחנו מדברים היום על הניצחון המוחלט ועל להשמיד ולנצח וכזה, במהלך לא מאוד ארוך, ממלחמת יום כיפור ב-73 עד 1979, 6 שנים בסך הכל, אוקיי, זה פחות אפילו, האויבת, הדביל הגדול ביותר, הופך להיות פרטנר להסכם שלום, שזה מהלך שהוא מדהים. אין מילה אחרת, זה מה של כימיה כאילו. זה הדבר הזה של היכולת באמת לקחת איזה, לטוות זהב מהשפעה. וזה דבר שהוא, מהרגע הראשון אני חושב, ובטח בעשורים האחרונים אפילו יותר, כאילו לא נתנו לו את המקום המדהים שלו. אין לי מילה אחרת, אני לא חובב את השימות במילה מדהים, אבל זה פשוט אירוע שהוא מדהים. והיום דווקא עכשיו לציין אותו, שוב, לאף אחד אין אינטרס פוליטי לעשות את זה, וזה ברור, אבל לנו כחברה אני חושב יש אינטרס לזכור את הדבר הזה, שהייתה אפשרות שבה עמדו עם סדאט ולחצו לו את אותו סדאט של אז, ולחצו לו את היד ועשו איתו הסכם שלום, שמחזיק עד היום, להזכיר בסיפור הצוללות, הרי ישראל מכרה למצרים לראשונה, מצוללות שיכולות לשאת נשק גרעיני ודברים בלתי נתפסים בכלל. ראש הממשלה הזה לא נכנס לסיפור עצמו, אני רק אומר על עצם הפעולה. אפשרה לגרמניה למכור למצרים, צריך לומר.
התירה לגרמנים למכור.
אז כאילו יש אפשרות כזאת בעולם ששכחנו אותה אחרי השבעה באוקטובר, ואנחנו אולי עדיין מוצפים כדי לראות אותה, והיא קיימת, ולא רק שהיא קיימת באיזשהו עבר רחוק או בסיפורים, היא קיימת בסיפור המסוים שלנו, עם אויב בעוצמה ובאכזריות, לא חושב ששונה באופן משמעותי, אולי אסתטית היא שונה קצת בזה, אבל במהות היא לא באמת שונה, וזה דבר שממש אני חושב, שכחברה אנחנו צריכים להנחיח אותו.
לחלוטין, האופציה בכלל של לחתום, אתה יודע, על הסכם שלום עם מי שנתפסה באמת בתור האויבת הכי מרכזית, כלומר מצרים הייתה מדינה שכל מלחמה שהייתה לנו עד 73 היא לקחה בחלק.
הובילה,
לקחה ממש, חלק, כן. לא, בכדי שאנחנו הובלנו קצת
כן,
יותר,
לא משנה,
אבל היא הייתה...
היא תמיד הובילה את הצד השני.
היא לכחה תמיד, כן. היא הובילה, היא הכתיבה את המהלכים, הבעיות הביטחוניות של ישראל נגזרו בראש ובראשונה ממצרים, אפרופו אגב, מלחמה שתמיד שוכחים, מלחמת ההתשה.
בהחלט.
שהייתה מלחמה קשה, היחיד דומה לדעתי לימינו. כן, נכון. כלומר, אני חושב על המצב הנוכחי, זה התשה. אנחנו במלחמת התשה. וזה מלחמה... האפשרות שפתאום פשוט יבוא סעדת, ידבר בכנסת, זה היה נשמע כמו מדע בדיוני.
כן.
כמו דבר כזה עכשיו... כמובן,
העניין האבסורדי שגם היום, אחרי שזה כבר קרה והיא מתקיים כבר בין שחמישה, זה עדיין נפס כמדע בדיוני.
נכון, נכון.
וזה הדבר שבו אני חושב אנחנו מפסידים באמת.
לחלוטין. טוב, זה גם מה קרה לשלום עם מצרים באופן כללי, גם עם הרצח של סעדת, היה פה תפקיד חשוב, מובארק וסגנון.
לא משנה, אבל היה שקט.
היה שקט, אבל כן, אבל השלום באמת, שאני מאוד בעדו, באמת לא תורגם למשהו מעולם שהיה מעבר להסדר. כלומר,
נכון.
מצרים שהובילה את התוקפנות כלפי ישראל ואת הבריתות, לא נוצר המעבר של להוביל כעת את הקו הפייסני של שיתוף פעולה וכו'. היה באיזושהי מידה, כן, אני בטוח ש... אתה יודע, שבוע לפני 7 באוקטובר, אני ואשתי דיברנו על... אולי השנה ניסה לסיני, ניקח את הילדים, ניסה לסיני השנה. ועכשיו מי כן. חושב על לנסוע לסיני, כן, אבל כן, איזושהי אפשרות מסוימת בפריפריה של מצרים לצורך.
אגב, יש קצת קבוצות שנסו לקהיר.
קצת קהיר, אבל כן. סיני זה המקום שבו נכון, באמת נכון. אתה יושב, ושם באמת נראה לי, אגב, זה עובד טוב כי שם באמת הכסף מדבר.
אני כן, אני דווקא אבל כאילו חושב
שהאופציה של באמת...
גם הדיבור הזה, הדיבור על כאילו שלום חם,
כן.
אוקיי? יש בו משהו שהוא... זה יהיה מעולה אם הוא יהיה חם. אבל קודם כל שיהיה שלום.
נכון, קודם כל
ש... קודם שיהיה שלום במובן הזה, שיהיה שקט, שלא יהיה יום ביטחוני, משמעותי, שאנשים לא ימותו, אוקיי?
נכון.
שהדבר הזה הוא דבר שהוא, כשאתה חושב נגיד היום...
שאפילו האינטרס האנוכי המשותף של שני הצדדים, הוא במובהק לא להילחם. במובן הכי אנוכי שיש.
ממש כזה, זה הסיפור, זה שלום.
נכון.
כל המחשבה, כאילו אפרופו מקסימליזם, לעשות שלום מקסימלי, לדמיין שלום בצורה מקסימלית, הוא אומר, תורק את הרעיון של שלום, כי רוב השלום, רוב היחסים בין בני אדם, לא יחסים מקסימליים, הם יחסים של אינטרסים, של שקט, של חיה ותן לחיות, כל הדברים האלה, וכאילו היום, יש קצת כוחות אגב שמנסים לעשות את זה, אבל ממש לא מספיק של... להחזיר דווקא עכשיו את השיח הזה של השלום,
נכון.
ואת האפשרות של השלום, ואת האפשרות שוב, שהדבר הכי בלתי אפשרי, הפך לאפשרי בזמן מאוד קצר, באמת שנים בודדות, זה דבר שכאילו, כל מי שבאמת מתעניין בשלום, צריך ממש להנכיח ולהתעקש עליו הרבה יותר מלדבר על הממשלה עכשיו ועל יחסי ארצות הברית, כאילו להשקיע ממש בתשתיות של התודעה שלנו, כדי לאפשר לדברים לצמוח ולהתפתח.
מנושא של שלום למשהו אחר שגם אני מאוד אוהב יותר אפילו משלום, ג'אנק פוד. אני חובב גדול של מזון מהיר כשהוא טוב. והשבוע הסתבר כאן הרשת 7-11, רשת שמשהו בין סופר מיני מרקט לגם מציעה ג'אנק פוד, כל מיני שייקים ונקניקיות וכאלה, אחרי שהיא נפתחה בכל תרועה בישראל לפני בערך שנה וחצי, הודיע שעכשיו הולכת למהלך מרכזי של סגירת סניפים בישראל. היא הפסידה איזה 60 מיליון שקל, משהו כזה, מהמהלך הזה. עכשיו, לכאורה היא עשתה, כן, הכל נכון, היא פתחה גם בעיקר בתל אביב, תל אביב זה המקום שבו שעושה הרבה ניסויים כאלה ברשתות חדשות, ולהציע באמת, אני מניח שבחזון שלהם, 7-11 רצתה באמת... להציע גם חוויית, מה שכיף לקנות בו, מיני מרקט, אבל שגם מציע לך באמת אוכל זול וטעים בשתיים כן. בלילה, שאתה חוזר מאיזה מסיבה, לאכול איזה נקניקייה שמנונית טובה, זה חוויה.
ונגיד שכשהם פתחו בהתחלה, הייתה התלהבות גדולה.
התלהבות ותורים וכולי, כמו שעכשיו...
כדרכם של הישראלים.
כמו שעכשיו תור גדול של שיק שק, בזמן הבחירות המוניציפליות, כן, צילמו, שאגב גם זה, צילמו את התור הזה, וכולם זעמו. איך הישראלים עומדים בתור להמבורגר ולא הולכים להצביע. ואני אמרתי, קודם כל, איך אתם יודעים שאנשים האלה שעומדים בתור לא הלכו להצביע? אני חשבתי, הפוך, מה יותר הגיוני, אם יש לי דווקא, אם אני רוצה להצביע, ויש לי קצת אופטימיות לגבי המקום הזה, יש לי יום חופש, אני הולך, מצביע, ואז הולך לאכול איזה המבורגר טעים, או הפוך, כי עושה לי יום כיף, כי כיף לי, כי אני באווירה קצת חגיגית של בחירות. אם אני מיואש, אני נשאר בבית. אני בטח גם לא יוצא להשקה של ההמבורגר, אם אני מיואש מהכל, כאילו. אבל זה הערת צד, מה שנקרא. אבל מה שמעניין אותי תמיד, זה באמת איזה ג'אנק פוד מצליח לתפוס פה, ואיזה ג'אנק פוד לא מצליח. כאילו, מקדונלדס, זה תמיד הדוגמה שאוהבים לתת לרשת שהצליחה, באמת הצליחה.
כן.
בענק, עם התאמות כאלה ואחרות, ומצליחה גם, אגב, בכל העולם.
נכון.
ההצלחה שלה, כן, יש שם באמת כנראה את המוחות הכי טובים. קנטקי פרייד צ'יקן שעשתה בישראל שני גלגולים ונכשלה, עכשיו היא בהדרגה
מתחילה,
היא גם אגב מנסה את זה מאוד בהדרגה ומאוד לאט, היא עושה, כן, אני לא מומחקה.
אתה אוהב קנטקי פרייד צ'יקן?
ניסיתי להזמין כזה, לא אהבתי, אבל דווקא אוהב אוף, אבל לא אהבתי. אני כן, בתחום, אתן דוגמה לרשת טובה שאני כן אוהב, כן, פרסומת, מרגיש כי עושה פה איזה פרסום צוער, אבל נגיד, דוגמה לרשת ג'אנק פוד, שכן עכשיו, בשנים האחרונות, עשתה כאן ייבוא מוצלח, זה פאפה ג'ונס.
כן.
פאפה ג'ונס, כן, גם פיצות מושחתות כאלה, לא קשרות, טעימות נורא, הולכות, יושבות יפה מאוד על הנישה הזו, גם עובד טוב עם משלוחים. עכשיו, ואז חשבתי כזה, מה לא עובד ב-7-11? כאילו, למה? אז קודם כל עובדה שהם גם מיני מרקט, והם נכנסו כמובן לשוק רבוי, ובתל אביב יש לך מיני מרקט בכל מטר שלב אתה הולך. אבל חשבתי גם על מין החוסר התאמה הזה לקהל הישראלי, אתה יודע, שבסוף, אני לא שהייתי כזה בליין בעברי, אבל בימים שלפעמים הייתי כזה יוצא עוד לשתות עד מאוחר, אז מה הייתי רוצה אחרי זה באחת בלילה? קצת שיקור, קצת זה, ללכת לאבולאפיה ולדפוק סמבוס הכתוב ככה שיוריד את הכל, כאילו אבולאפיה כשם קוד זה הרבה פעמים האופציה לאותה זלילה לילית
ש-7-11 נראה חיוור ודליל ולא מזמין
בדיוק, יש כזה מין הקניקיות ישנות כאלה שמסתובבות וזה לעומת המאפה החם עם הגבינה, כאילו זה הרבה יותר קורץ, כי אני אומר אם 7-11 חכמים אם צריך לעשות שיתוף פעולה באבולאפיה.
בעיני הדבר המעניין שאני גם חושב עליו הרבה, אפילו אפרופו המתח הזה מול ארצות הברית בהקשר הפוליטי, אבל בכלל זה המחשבה המוטעת הזאת של יזמים, וגם אולי שישראלים בעיני עצמם, שהם ואמריקאים דומים.
נכון.
כי יש איזו הנחה כזאת שהיא פשוט לא נכונה. היא לא נכונה לא בטמפרמנט, ולא בתפיסת העולם, ולא בתפיסת האוכל, ולא בקצב, ולא במה מעניין ומרגש ומפעיל אותנו. למרות שכולנו רואים פרנס, אתה יודע, וסיינפלד כן. וכזה. אבל יש משהו בממד הקיומי שהוא פשוט מאוד מאוד שונה. נכון. ולכן דברים אגב, על מה זה יושב? על זה שאנשים נוסעים לניו יורק, ואז הם נכנסים ל-7-11, והם מרגישים מדהים, ואומרים, נביא וואו. את זה לארץ, זה מדהים,
7-11. אגב, אני הייתי, הכרתי 7-11 כי הייתי, ביקרתי בסניפיה ביפן, ששם אגב היא הולכת מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, ושם אגב זה באמת חוויית קנייה מדהימה.
כן.
כשאני ואשתי טיילנו ביפן, שם היינו קונים את ארוחות הבוקר שלנו, תבין. היו לך שם שניצלים טריים ישר מהזה, וכל מיני ארוחות סושי כאלה. דברים מדהימים, יפהפיים, כאילו, אבל גם, אתה לא יכול לעשות לזה העתק הדבק לישראל, זה לא יעבוד פה.
יש משהו באסתטיקה, כמו שתיארת.
אסתטיקה יפנית.
אנחנו מחפשים, אנחנו אוהבים את הדבר הזה, באמת העולמות של האבולאפיה, כמה שאנחנו יכולים להתכחש עליהם, אנחנו אוהבים את הדבר הזה. וזה מפעיל אותנו, וכאילו הניסיון לעשות איזה קופי-פייסט כזה, שטחי, הוא מועד לכישלון ממש בהגדרה. אגב, מקדונלדס, למה אני חושב, היא מצליחה בכל העולם?
כי היא הכי גמישה בעולם.
בדיוק, היא הכי גמישה, וגם כל התפיסה שלה היא תפיסה כמעט דתית, במובן הגמיש של המילה.
לחלוטין.
במובן שהיא רוצה להיות מאוד, מאוד אינקלוסיבית, ולייצר איזושהי חוויה. אתה נכנס למקדש של כן. מקדונלדס. אתה בעצם נכנס לדבר הזה, את חלק, זה כמו אפל, כמו הדברים האלה, וזה שונה לחלוטין טוב, בוא נשים עוד איזה מיני מרקט, שהוא יהיה מגניב, יהיה 7-11, כן. ויזכיר לנו את הטיול שלנו בארצות הברית, שבסוף זה תופס לפעם פעמיים, אבל אין איזה המשכיות
לא חוויה.
אמיתית.
מקדונלדס היא חוויה.
טוב, אנחנו ממש ממש בסוף, ואני רוצה לדבר על משהו שמאוד מאוד ריגש אותי בשבועיים האחרונים, עם כל המועקה והבאמת גם האי ודאות וגם החטופים והשאלות הגדולות, וזה נשמע אולי שולי, אבל בעיניי זה לא שולי. מאוד ריגשה אותי החזרה של ניל יאנג וג'וני מיטשל לספוטיפיי, שני מוזיקאים שאני מאוד מאוד אוהב, שבאמת בארגזים של הדיסקים שיש לי, שהם כבר, אתה יודע, בארגזים, הם כבר לא על המתקני דיסקים, אז יש לי ממש את כל הדיסקים של שניהם, או כמעט את כל הדיסקים של שניהם, אבל ההחלטה שלהם הזאת לעזוב את ספוטיפיי, בעצם השאירו אותי בלעדיהם, כי בעצם אתה מתקיים על קיום מוזיקלי, הוא דרך ספוטיפיי, אגב, היה שם שיר, כמה שירים של ניל יאנג, כמה שירים של ג'וני מיטשל שהיו, שממש הייתי חוזר ושומע אותם. וכשעלו עכשיו כל החומרים האלה, שזה בלי קשר, זה דבר מדהים, הספוטיפיי. עכשיו צריך לציין את זה, והמהפכה הטכנולוגית והשינוי הזה.
שפתאום אתה מקבל כל שיר שתרצה.
כל שיר ואלבומים מלאים וכו'. ואני ממש, זה קודם כל מאוד ריגש אותי, ושימח אותי, וזה דבר משמעותי בזמנים שלנו. אבל זה גם קצת גרם לי לתהות על ה באמת מי ניל יאנג של היום, או מי ג'וני מיטשל של היום. האם זה קיים? האם אני פשוט תקוע באיזשהו ממד אחר? האם היומרה הזאת של לייצר מוזיקה שבאמת מציעה מבט אחר על המציאות התעממה? אני לא יודע, זה שאלות ככה שאני משאיר אותן תלויות באוויר, אבל זה ככה תחושה שממש עלתה לי כשחזרתי להזין לאלבומים שלהם שהם באמת פנומנליים, בטח בחלקם הגדול.
כן, אתה יודע, זה, כמובן, אני, בדיון על מוזיקה, אני תמיד אוהב להזכיר, למרות שיש לנו נוסטלגיה טבעית, באמת, למוזיקה שגדלנו עליה, ובאמת כל מיני חלוצים מוזיקליים כאלה ואחרים, אבל אני תמיד רוצה להזכיר לנו שדבר ימי המוזיקה המוקלטת, ועוד מוזיקת ההמונים המוקלטת, הוא קצר שבקצרים.
כן.
זה בקושי פסיק מתולדות התרבות הזאת שלכם. זה לא אומר שזה רע, זה מדהים. אני כל כך אוהב, mm-hmm. באמת, גם מוזיקה בשנות ה-70, זה מעיף לי את המוח. אבל גם הראייה שלנו, כאילו זה הייתה, היה לנו תור זהב, והוא נעלם ולא ישוב עוד.
נכון.
אנחנו בהתחלה של ההתחלה של ההתחלה. כלומר, יש לך מוזיקה מוקלטת בערך מראשית המאה ה-20, נראה, סוף המאה ה-19, שנים ה-20, מתחילי.
באופן הנגיש כנראה רק באמצע בחצי השני.
בדיוק, ובאופן הנגיש כנראה רק בשנות ה-40-50, ואז גם אתה רואה באמת את ההתפתחות של מוזיקת ההמונים, כן, ההתחלה של הרוק והפופ וכו'. זה כלום ושום דבר, רק עכשיו מתחילים ללכת לעולמם, באמת, כל הענקים של שנות ה-50.
נכון.
כן, שמיד לנו עד כמה זה קרוב, עד כמה זה בהווה, אז mm-hmm. בנוגע לחשש שלך.
לא, לא חשש.
לא, לא, מחשבה, תהיה, מה יהיה? אז אני...
לא, תהילה, קודם כל אני לוקח את מה שאמרת אגב, על ההתחלה של ההתחלה, אני חושב שזו אמירה שהיא נכונה למוזיקה, והיא נכונה לעוד באמת המון דברים שמסביבנו, היעדר פרספקטיבה הזה, והעובדה שאנחנו אנחנו חיים במציאות שמייצרת מציאות, לא כל מציאות מייצרות מציאות, אנחנו במציאות שפשוט מייצרת את המציאות הבאה, אבל התהיה שלי פחות הייתה מה יהיה, ובאמת יותר איזה כמיהה לדבר הזה, כמיהה שהבת שלי תמצא את הניל יאנג שלה, או שהיא תלך גם לחזור לשמוע ניל יאנג. אתה יודע, אני מקווה שתשמע גם ניל יאנג, אבל האם יהיה לה את הדבר הזה שלה? לא יודע. שאלה, אגב, אני חושב שבעיקר התהיה הזאת, מה שהיא שמחה בי, שמחה אותי, זה שזו תהיה שיש בה הרבה אופטימיות. ויש לזה ציפייה כלפי העתיד, שזה אולי הדבר שאני מרגיש שהכי צריך להיאבק עליו היום. גם מוסרית וגם קיומית על האופטימיות.
אני מסכים ביותר.
תודה רבה, דו.
תודה רבה, יאיר.
תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שיהיו בשורות טובות ושבת שלום.
שבת שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.